שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנפס. הסייף. פרקים קודמים וחומרים נוספים באתר agnoninhebrew.com. פעם, מזמן, כשעברתי קורס קצינים, בעידן שבו חינוך קצינים לאור ערכי מגילת העצמאות לא נחשב לאקט חתרני, הקורס כלל מטלה שנקראה בשם היפה ספרא וסייפא. הרעיון היה שהקצין העברי הוא לא רק איש סייף, איש מלחמה, אלא גם איש ספר, איש חושב ובעל ערכים. הסיפור שנקרא היום, הסייף, גם הוא מנגיד את האלימות של העולם האמיתי עם התוהר של עולם הספרות והשירה. והקונפליקט הזה, וכיצד ליישב אותו, מככבים בסיפור האלגורי המופלא שכתב עגנון. הסייף. רחל העדינה באה. ממרחקי ארץ באה, ממקומות לא ידענו שחרם. גבוהית וזקופה הייתה וחשוקת חן כבנות השיעור. וכאשר ישבה על הכיסא אשר העמדתי לפניה, קיפלה את סעיפה ועיניה העירו בתוגת אורן ככוכבי שחק בלילי תשעת הימים. אני הכרתיה מיד, ואך לא הכיר אותה, הן ראיתיה ביום מילתי. בשבט רחל עם אמי עליה השלום, ותאמר לה, הביתי וראי אסתר, הנה הילד שומע ומקשיב לשירת אבי. בשבט אביה נוחו עדן אשר היה סנדקי ושר את שירו יום ליבשה אשר עשה ביום מילתי. מה תמתי עליה על רחל העדינה שהיא משתוממת עליי שאני שומע ומקשיב, כי מי לא ישמע ולא יקשיב בשומעו את אדוננו בחיר משוררי אל שר בשירים. אף אתה לא הוצאתי מילה מפי, כי נפעמתי ונרעשתי כי ראיתי השנית, כי מאז ראיתי עם אמי לא יספתי לראותה. ואתה כי ראיתיה, חרד ליבי בקרבי וכל השתונותיי כמו יצאוני. אמרה רחל, אבי מת, ולא ידעתי מתי מת, אולי תדע אתה את יום אותו. עניתי ואמרתי לה, אדונתי, איך אדע? הן כאשר אהגה בו, עצב אני כאילו נסתלק היום מן העולם, וכאשר הביט בשיריו, אדמה כי חי חי הוא. הורידה רחל את סעיפה על פניה, ותקמה על הכיסא ותלך. מיד בפתיחה, עגנון קולע אותנו לתוך אווירה חלומית. רחל העדינה מתגלה לגיבור זו הפעם השנייה, כי הוא זוכר את הפעם הראשונה מברית המילה שלו עצמו. רחל שואלת רק דבר אחד, מה יום מותו של אביה, משורר שאותו הגיבור מעריץ? מי בדיוק רחל העדינה? יש רמז ברור בקטע. בברית המילה שרים את השיר שכתב אביה של רחל, שיר בשם יום יבשה. יום יבשה הוא פיוט שכתב רבי יהודה הלוי, מגדולי משוררי תור הזהב של יהדות ספרד. יהודה הלוי, אביה של רחל, הוא הגיבור הנוסף של הסיפור, גיבור ששמו עדיין לא הוזכר בפירוש. רבי יהודה הלוי היה רופא, פילוסוף ומשורר. הוא חי גם בצפון ספרד שהייתה נוצרית וגם בדרום ספרד שנשלטה אז על ידי המוסלמים. בגיל 65 הוא נסע למצרים, משם כנראה הגיע לארץ ישראל ושם נעלמו עקבותיו. האגדה, שעליה כנראה עגנון מסתמך, האגדה מספרת שהוא הצליח להגיע לירושלים, אל הכותל המערבי, שם הוא שר פיוט ושם נרצח על ידי פרש. ערבי או צלבני, לא ברור. שאלתה של רחל משקפת את חוסר הוודאות לגבי נסיבות מותו המדויקות של יהודה הלוי. ובמעבר חד, עגנון עובר לספר לנו עכשיו על משהו אחר לגמרי. לאחר קצת ימים, הלכתי אצל כותל המערבי להתפלל עליי ועל אנשי ביתי, אשר גרו בעת ההיא בגולה. פגע בי איש ערבי, מוכר כלים ישנים, וזימן אותי לבוא עמו אל חנותו אשר בקיר החומה. הלכתי עמו ונכנסתי עמו. הראה לי כלים מכלים שונים ולא מצאתי בהם חפץ. והאיש מאיץ בי כי אקנה ממנו דבר. איבדתי כובע חוב והראה והנה על הקיר תלוי סייף. כאותם הסייפים אשר בבתי העתיקות שבארצות המערב, שבהם היו אביריהם הורגים את אבותינו. שאלתי את החנווני, זה בכמה? אמר לי, אם יפה הוא בעיניך ואם חפצת בו, קח אותו בלא דמים. אמרתי לו, לא אקח דבר בלא מחיר. נקבע את שכרך ואתן לך. נתתי לו כסף מחירו, ואקח עימי את הסייף והבאתי לביתי, כי אין לבוא לכותל המערבי בנשק ובכל כלי זין. כאשר הבאתי את הסייף לביתי, הנכתיב למשמרת בארון ספרי. אז הסייף הזה נקנה ממוכר ערבי, והוא מזכיר לגיבור את החרבות שבהם האבירים, הנוצרים, היו הורגים יהודים. מוסלמים או נוצרים בסוף משלמים על הסייף מחיר דמים. ולכן אולי הגיבור משליך את הסייף בארון הספרים, ונראה שהיה מעדיף לשכוח ממנו. אבל זה לא לגמרי עובד. הנה שמעתי כל שעון עולה מארון הספרים, ועקום ממיטתי, והלכתי אל ארון הספרים, והראה, והנה הסייף מושלך לפני הספרים, והוא מפרקס על הארץ כשרץ שחתכו. ויען אשר הרגלתי מנעוריי בדברים רעים וקשים, לא נבלתי למראה הזה, אולם למיטה לא שבתי. נתעטפתי בכסות לילה, ושמתי ידי בארון, והוצאתי את ספר שירי רבי יהודה הלוי, וישבתי לשבת ולקרות בשירי הקודש, אשר עשה רבי יהודה הלוי. טוב, פה סוף סוף יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי כבר מופיע בגלוי, ואנחנו גם מבינים שהסייף הזה הוא לא בדיוק סייף רגיל, או שאולי בעצם הסיפור הזה הוא לא סיפור רגיל, סיפור שבו אנשים הם מדברים ודוממים הם דוממים. פה הספרים שבארון העיפו את הסייף, והוא מפרקס על האדמה, כמו שרץ, כמו איזה נחש. וישמע, והנה הסייף פותח את פי ואומר, אל תיגע לחפש אדם, אני הוא אשר דיברתי. ואומר אליו, מה החפצך ומה הדברים אשר אתה דובר? וישמע, והנה הוא עונה, אני הוא אשר הרגתי בחופזי את האיש אשר ביתו בא אליך אתמול. אמרתי לו, אתה הוא הסייף אשר הרג את משיח שירת ישראל? ויאנח ויאמר, אני הוא. וישאל אותו, איך מלאכה לבך לעשות כדבר הרע הזה? ויאמר, גם אני לא ידעתי, אך איש רע לקחני ויעשה בי ככל אשר עשה. ישבתי משמים וקודר, וחשבתי מחשבות הרבה, על השירה ועל החיים ועל המוות. הסייף מתוודה. הוא זה שהרג את רבי יהודה הלוי. ובאותה נשימה הוא גם מסיר אחריות מעצמו, כי איש רע אחז בו ועשה את המעשה. ועכשיו הוא מחפש מחילה ומנוחה. הסייף הזה מנודה מכל מקום. הספרים לא רוצים אותו בארון, וכלי הנשק האחרים יזרקו אותו מהנשקיה. בכל פעם שהגיבור מנסה לחזור ולקרוא, הסייף משמיע קולות ודורש תשומת לב, ומתעקש על דרך כלשהי להשיג סליחה ומחילה. אני אדגים פה בשלושה דיאלוגים שונים, בין הגיבור לבין הסייף. חזרתי אצל שירי רבי יהודה הלוי וישבתי לקרות. כיוון שהתחלתי קורא, פרקס הסייף וחזר ונשמע כל צווחה. עמדתי מספרי ונתקרבתי אצל הסייף ואיבדתי עליו קצת דרך תוכחה וקצת מתוך רחמנות. לסוף אמרתי לו, הוא שאמרתי, באמת אין תכלית שאתה שרוי כאן, שאתה מרעיש עליי את הבית, ובהכרח צריך אני להוציאך מכאן. ענה הסייף ואמר לי, אם תוציאני כלום אתה בטוח שלא אחזור? להיכן? אצלך. נתמלא לי בי עברה על אותו רשע שמעיז פנים כל כך. אבל כבשתי את כעסי ושאלתי אותו בנחת, ראה, אתה אומר אליי שתחזור אצלי, בבקשה ממך אמור לי, כיצד אתה רואה את חזירתך? אמר הסייף, אתה בעצמך תחזירני לידיך. השתוממתי כשעה אחת, אפשר שאני, שכל חפצי ורצוני להוציאו מרשותי, אפשר שאני אתן ידי להחזירו אצלי? ענה הסייף ואמר, כיצד אחזור? כדרך שבאתי היום, אבוא מחר, ואם לא בדרך זה, הרי בדרך אחרת. כלומר, אומר הסייף, גם אם תזרוק אותי ותיפטר ממני, בסוף אני אחזור אליך, ויותר מכך, אתה עצמך תחזיר אותי אליך. ואנו זוכרים שהגיבור בכלל קונה את הסייף הזה בעצם בניגוד לרצונו, אז כנראה שיש משהו במה שהסייף אומר. סתם לזרוק אותו ולהתעלם ממנו, זה לא יעזור. לאחר מכן, הסייף אומר, ישנה סכנה. סכנה שמישהו אחר ישים את ידו על הסייף. והוא שואל את הגיבור, ואי אתה מתיירא שמה יטילו אימתם עליך? אמרתי לסייף, תבוא מהרה על זה שמבקש להטיל על האימה. איש שלום אני, ואיני נותן יד להתגרות בי. וכן מה המקום לדבריך שאתה אומר לי שיטילו על האימה? נתענח הסייף ואמר, וכי אי שלום אתה יותר מרבי יהודה הלוי, שהיה משמח אלוקים ואנשים בשיריו, ולבסוף מה עלתה לו? נזכרתי מיתתו של אדוננו, רבי יהודה הלוי, שהיה מנעים ארץ ושמיים בשיריו, ולבסוף נהרג בסייף. כיסיתי את פניי מצער, ולא ראיתי שהסייף מוטל לפניי. כלומר, אנחנו מבינים שלא רק שישנה כאן איזה סוג של כללה, שלא ניתן להיפטר ממנה בקלות, אלא היא גם מאיימת באלימות. אלימות שכבר קטלה בעבר את המשורר יהודה הלוי, ובמובלה מאיימת גם על הגיבור, ואולי גם על האומנות כולה. בדיאלוג האחרון שנקרא, הסייף מעלה איזושהי אפשרות רחוקה לפתרון. חזר ונרתע ואמר, נביא אחד היה בקרבכם שהיה מתנבא לאחרית הימים. אלא מתוך שיצאו עידן ועידנים ולא נתקיימו דבריו, סבור אני שאינם אלא דברי נביאות. השתוממתי כשעה אחת ואמרתי, שמה לדברי ישעיה נביאנו אתה מתכוון? שניבא והיה באחרית הימים וחיטטו חרבותיהם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. סבור אתה שאם עושים ממך עת, אז נשלמה מנת הפורענות? אמר הסייף, מה חשיבות אם אני סבור כך, והרי אותה נבואה נאמרה לעתיד לבוא לסוף כל הדורות, ועד לאותם הימים לא ישתנה בעולם כלום. במילים אחרות, אולי באחרית הימים ניתן יהיה לפתור את בעיית הסייף, אבל עד אז זה לא רלוונטי. וזהו הקונפליקט המונח לפני הגיבור שלנו. אם היה תלוי בו, הוא היה רוצה להישאר בעולם השירה. כל מה שמעניין אותו זה לקרוא בכתבי רבי יהודה הלוי. אבל הסייף לא נותן לו מנוחה. שוב ושוב הוא מזכיר לו, ולא ניתן להתעלם ממנו, לא ניתן להיפטר ממנו, הוא שפך דם בעבר וישפוך שוב בעתיד, ואולי באחרית הימים הוא יגיע אל המנוחה, אבל זה פחות רלוונטי לימינו שלנו. המתח הזה בין האומנות, הטוהר, יהודה הלוי וביתו רחל העדינה, לבין הכיעור של הסייף שנדמה לשרץ או לפטן נחש, זהו המתח שהגיבור שלנו מתמודד איתו. באחד הפרקים הקודמים דיברנו על הסיפור מדירה לדירה. גם שם הגיבור עמד בפני אפשרות של גן עדן טהור ושקט, לבין האפשרות של המציאות הקשה, הרועשת והמלוכלכת. הגיבור של מדירה לדירה בוחר בחירה ערכית, הוא בוחר בכיעור של החיים על פני התואר של גן העדן השמימי. הקונפליקט שעומד כאן בפני הגיבור של הסייף הוא דומה. השירה של יהודה הלוי היא נקייה וטהורה, ומיוצגת על ידי דמויות שהגיעו מעולם אחר, עולם הרוחות. הסייף, שלא נותן מנוחה לגיבור, הוא מייצג נאמן של המציאות העכשווית על כל האלימות שבה. וזו דרך אחת לפרש את מושא האלגוריה. כיצד להתנהל במתח שבין השאיפה לחיים במגדל השן לבין המציאות המיוזעת. עגנון כותב את הסיפור הזה בשנים שהוא נמצא בירושלים, ומשפחתו, אשתו וילדיו נמצאים בגרמניה. הדמות הנשית של רחל העדינה, הדמות המדומיינת, זו שלא נמצאת בחלל הממשי שבו פועל הגיבור, עומדת במתח מול הסייף, שמייצג את המיניות הגברית שאינה נותנת לו מנוחה. ככל שהגיבור ינסה להתעלם ממנה, היא תשוב ותטבע את תשומת הלב שלו, ולא תיתן לו להתרכז בשום דבר אחר. והמאבק הזה בין הגבר ליצרו, המאבק הזה הוא דרך שנייה לפענח את האלגוריה. וישנה גם פרשנות שלישית, כזו שלוקחת אותנו לעולמות הפסיכואנליזה. המודע של הגיבור, הסופר אגו לפי הטרמינולוגיה של פרויד, מתגלם בדמותה האידילית של רחל העדינה, שמגיעה מארץ רחוקה ודמותה גבוהית וזקופה. הסופר אגו עוסק בשיריו של יהודה הלוי שמסמכים אלוקים ואנשים. ומולו עומד הסייף, מפרקס על הארץ כשרץ, מדומה לפטן חרש וכל עיסוקו באלימות. הסייף מסמל את האיד של פרויד, החלק בנפש המזוהה עם היצרים הבלתי נשלטים, שכל עניינו בסיפוק היצרים החייתיים של האדם. פרויד כותב, בתרגום חופשי שלי, האיד הוא החלק החשוך, הבלתי נגיש של האישיות. הוא מלא באנרגיה המגיעה מאינסטינקטים. הוא דוחף אך ורק לסיפוק היצרים של הצרכים האינסטינקטיביים. אז זיהינו את המתח בנפשו של הגיבור, בין האומנות לבין המציאות, בין הנשיות המרוחקת לבין הדחפים המיניים הארציים, בין הסופר אגו לאיד. כיצד הגיבור שלנו יפתור את המתח הזה? בסיפור מדירה לדירה, הגיבור בוחר בחירה דיכוטומית בחיי המציאות. בסיפור אחר, אגדת הסופר, שעליו גם דיברנו באחד הפרקים הקודמים, הגיבור דווקא בורח מהמציאות, בורח מחיי האישות עם אסתר, לעולם התורה, עולם הרוחות. כאן, בסיפור שלנו, הסייף, יש בחירה מעניינת מאוד. בואו נקרא. יצאתי לחוץ לגינת ביתי. הלילה היה נאה. הכוכבים היו סדורים על סידורם, והלבנה הייתה מטיילת ברקיע, ורוחות טובות נשבו, וריח טוב עלה מן הגן, וכל יסבי הגן נתנו ריחם. ואף האדמה שקומתה מן החמה שביום, פשטה את הקמימיותיה והעלתה צינה קלה משיבת נפש, ומתוך הצינה עלה ריח טוב. כל שהיה רואה אותי היה אומר, ראיתם באיזו שלווה אדם זה שרוי, ואילו היה רואה לליבי, היה רואה כמה הוא סעור. לא עליכם רוח כרוחי. אחר כל שהראה לי, כלום אפשר אחרת. כמעה כמעה שפט עליי הלילה את שלמה. עמדתי וטיילתי בתוך הגן, ודרך טיולי תלשתי את העשבים השוטים שהקיפו את הפרחים והיו דוחקים את רגליהם. אחר כך לקחתי את המעדר והדרתי בין הערוגות עד שנפרדו גושיה של האדמה ונעשתה אדמה תחוכה. לאחר שסיימתי את מלאכתי, פניתי אילך ואילך וראיתי שהכל עשוי יפה, ועדיין הייתה ידי מבקשת לעשות עוד. פניתי וראיתי שאין כאן מה להוסיף, אף על פי כן לא הנחתי את המעדר מידי. כמו פועל שעשה את מלאכתו ומוכן להוסיף על דעת בעל הבית. איני יודע אם המחשבה קדמה למעשה ואם המעשה קדם למחשבה. אם שהמעדר בידי, התחלתי חופר בור עד שקריתי בור כמידת הסייף. לסוף הוצאתי את האפר והלכתי ליטול את הסייף לקוברו בתוך הבור. לקחתי מטלית וקרחתי על ידי ונטלתי את הסייף וסחבתיו עד שהבאתיו לגני והשלחתיו לתוך הבור וכיסיתיו באפר. עמדתי על הקבר שקברתי בו את הסייף ופסקתי עליו את הפסוק, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. טוב, זה ממש פתרון רדיקלי. הגיבור כאן לא בוחר בעולם השירה, ולא בוחר בעולם המציאות, עולם האלימות של הסייף. במקום, הוא לוקח את היצר וקובר אותו באדמה. אולי בפסיכולוגיה היינו קוראים לזה הדחקה, לא יודע. אולי זהו התהליך שבו כל אחד מאיתנו בעצם מתנהל בעולם. מפשר בין האידאל הלא מושג לבין המציאות הקשה. כמו שטדי רוזוולט פעם אמר, התהלך עם עיניים בכוכבים ורגליים על הקרקע. לקבורת הסייף באדמה היה מחיר. הגינה הפורחת של הגיבור העלתה מזיקים וקוצים ועשבים. פסקת הסיום מתארת, אני חושב, את חיינו כולנו בעולם הזה ומשאירה איזשהו פתח לתקווה. יוצא אני לגני שנסתלק השלום ממנו וליבי דואב. מבקש אני להתנחם בנבואות הטובות שניבאו הנביאים, אלא אפר לפיו של אותו סייף שאמר, מתוך שיצאו עידן ועידנים ולא נתקיימו, דומות הן עליי כדברי נביאות. אחר כך מה היה? מה שהיה קודם היה אחר כך, גינתי הקטנה והחמודה, צחיחה והולכת. הפציצים המעטים שנשתיירו כמלים והולכים. אבל אני לא נתייאשתי. לא שקטתי ולא נחתי. בכל יום ובכל עת ובכל שעה, מעלך אני בתוך הגן, ומסייר את כל המקומות, ועודר קצת כאן וקצת כאן, ואף בלילה איני יושב בתל. מחמת עבודתי בגן הנחתי את הספרים, ואני עושה בגן. אף עשיתי לי כלי עבודה גדולים וטובים, ועושה בהם בכל כוחי. ודומני שאני רואה מעין שינוי לטובה, ואפשר שביום מן הימים אתגבר על הצחיחה. ופעמים משתעשע אני ברעיונות, שהגן יעלה ויצמח, וכשיצמח יעשה פרי ברכה. ואפשר שיעלה אף פרי, ואביא אותו לרחל העדינה, ביתו של רבי יהודה הלוי, ואומר לה, דרכם של אחרים בפרחים, ואני לא מביא לך פרחים, כי עם פירות. אלו בפרחים, ואני בפרי. הרבה פעמים אני מאוד מזדהה עם הסיכום של הגיבור. הסייף הקבור באדמה מקשה מאוד על החיים. נדמה שאנחנו עובדים באיזושהי גינה צחיחה. אבל יש לנו אידאל לשאוף אליו, ואנחנו עובדים קשה, ולפעמים אולי אפילו רואים מעין שינוי לטובה. ואולי אולי, אפשר לקוות, אולי מתישהו יעלה גם איזשהו פרי. שיר הסיום הפעם הוא כמובן למילותיו של יהודה הלוי, יפה נוף, מסוס תבל, קריה למלך רב, לך נחשפה נפשי מפעתי מערב. נשמע את עדי אנקרי.
יפה נוף, מסוס תבל, קריה למלך רב, לך נחשפה נפשי מפעתי מערב. מסוס תבל קריה למלך רב לך נחשפה נפשי מפעם